דוגמה אחת, מישהו יושב את סוג חובי לפני כמה זמן, דוגמה אחת, רב משה פיינשטיין טוען שמצוות יישובי ארץ ישראל היא כזאת. אז שאם עשית אותה טוב, ואם לא עשית אותה לא קרה כלום. זאת אומרת, אם עשית אותה זה מצוות עשה, קיימת מצוות עשה, ואם לא עשית את זה אז לא. לא משנה, יש לו ראיות, לא חשוב כרגע. המצווה היחידה, וגם זה כמובן יש ויכוח, אבל המצווה היחידה שבכלל זה עולה זה זאת, מה שאני מצאתי לפחות. כל שאר המושגים של מצווה קיומית, זאת, אלה מצוות, אלה חלקי מצוות, או החל מרף מסוים של חיוב. מי שנותן צדקה מעבר למה שהוא מחויב, מי שלומד תורה מעבר לפרק בבוקר ובערב, לחלק מהשיטות. זאת אומרת, זה סוגים של מצוות שהן מצוות קיומיות. מצוות מותנות כמובן יש לא מעט. עכשיו, מה קורה עם מצוות תשובה לפי הניסוח של הרמב״ם בספר המצוות? היא גם, אמרתי, היא גם מותנה וגם קיומית. למה? בגלל שזה שהיא מותנה זה הניסוח של הרמב״ם. כשיעשה תשובה מחטאו, שיתוודא. זאת אומרת, אם אתה עושה תשובה, אתה צריך לעשות את זה באופן הזה. מה קורה אם מישהו עשה תשובה ולא התוודה? לכאורה ביטל עשה, לא? זאת אומרת, כמו ציצית, מי ששם בגד של רבא כנפות ולא הטיל בו ציצית, אז הוא ביטל עשה. אומר המנחת חינוך, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי אז יוצא שמי שעשה תשובה ולא התוודה הוא יותר גרוע ממי שלא עשה תשובה בכלל. נכון? מי שלא עשה תשובה בכלל, לא קרה כלום, אין מצווה לעשות תשובה. אבל מי שעשה תשובה ולא התוודה, אז הוא ביטל עשה. לא סביר, נכון? לכן בעצם מה שתמון מאחורי הדברים, שזאת מצווה מותנה וקיומית. זאת אומרת שאם אתה מחויב להתוודות רק אם עשית תשובה, אבל גם אם עשית תשובה, לכן זה מותנה, אבל גם אם עשית תשובה, אם לא התוודת, אין לך עבירה. רק לא קיימת את המצווה, אז היא קיומית. זאת אומרת, היא מותנה וקיומית ביחד. זה באמת דוגמה יחידאית. אני חושב שלא פעם קודמת לא אמרתי את זה. טוב, בכל אופן זה הרמב״ם בספר המצוות. ביד החזקה הרמב״ם אומר, מצווה אחת אמנם, אבל יש שני פרטים, לעשות תשובה, להתוודות. אז אמרתי שאני חושב שהיישוב לסתירה הזאת, אני לא מכיר יישוב טוב לסתירה הזאת, אני חושב שהיישוב הסביר ביותר שאני חושב עליו, וגם אותו צריך לבדוק יותר באופן שיטתי, לא עשיתי את זה, אבל נדמה לי שההסבר המתבקש הוא, שביד החזקה, בספר המצוות הרמב״ם כותב מה שאנחנו מחויבים לעשות מן התורה, מה שהתורה מצווה עלינו לעשות, וביד החזקה הרמב״ם כותב כל מה שאנחנו חייבים לעשות, לא משנה מאיפה, נכון? מצוות דרבנן. בספר המצוות הן לא יופיעו, זה לא חלק מהתרי"ג, אבל ביד החזקה כן, הלכה למשה מסיני. בספר המצוות זה לא יופיע, זה לא אחד מתרי"ג מצוות, אבל ביד החזקה כן, למה? כי ביד החזקה מופיעה כל ההלכה, כל מה שאנחנו חייבים לעשות מופיע ביד החזקה. בספר המצוות מופיע רק מה שהצטווינו בתורה בפירוש. רק מה שהתורה ציוותה עלינו. 613 מצוות שהתורה עצמה ציוותה עלינו. יש, מזכיר לי, הרמב"ם בשורש התשיעי, נדמה לי שגם את זה לא אמרתי, הרמב"ם בשורש התשיעי אומר, יש סתירה. בדברי הרמב"ם בשורש התשיעי. יש לו 14 שורשים לרמב"ם. שזה כללים, איך הוא מונה את המצוות, איך הוא ממיין את המצוות, איך הוא הגיע למספר תרי"ג. בשורש התשיעי הוא מדבר על כפילויות. אבל יש לו שני סוגים של כפילויות, החלק הראשון של השורש התשיעי עוסק באחד, והשני עוסק בשני. החלק הראשון של השורש התשיעי מדבר על מצוות כמו שבת. יש 12 פעמים התורה מצווה עלינו לשמור שבת. כמה מצוות אנחנו מונים? אחת. למה? כי זה 12 ציוויים שיש להם אותו תוכן. נכון? אז אין טעם למנות אותם 12 פעמים, זה מצווה אחת. זה החלק הראשון של השורש התשיעי. בחלק השני הרמב"ם מדבר על מצב הפוך. יש לנו לב, לב שבכללות. לא תאכלו על אדם. מה בסנהדרין? לא תאכלו על אדם, לומדים מזה כמה וכמה איסורים. זה עזרה לבן סורר ומורה, זה עזרה לא לאכול לפני התפילה, אגב, משמע שזה דאורייתא. לא לאכול מתי שדנים דיני נפשות, כל מיני, חמישה נדמה לי יש שם, חמישה או שישה אפילו, אם לא לאכול לפני התפילה זה שישה. זה מופיע במקום אחר, בברכות, והרמב״ם מכניס את זה פה, לכן משתמע שהוא תופס, שזה ממש דאורייתא. לא משנה, אבל יש שישה איסורים שונים שנלמדים מהפסוק הזה. כמה איסורים כאלה מופיעים בספר המצוות? אחד. רק אחד, בעצם זה בן צורר ומורה. לא תאכלו על אדם. השואל רבי רוחם פרלה, כן, ספר המצוות של רס"ג, אתם מכירים, עם פירוש רבי רוחם פרלה, ספר המצוות של רבי רוחם פרלה עם הערות קצרות של הרס"ג, אז הוא כותב שם, יש סתירה בשורש התשיעי. למה? כי הרמב״ם לא ברור אם הוא הולך אחרי הציוויים או אחרי התכנים. בחלק הראשון הרמב״ם אומר, אנחנו הולכים אחרי התכנים, לא אחרי הציוויים. 12 ציוויים עם אותו תוכן, כמה מונים? מצווה אחת. אז מה קובע? התוכן, לא הציוויים, נכון? מה קורה בחלק השני? יש 5 תכנים שונים מציווי אחד. כמה מצוות הרמב״ם מונה? אחד. למה? אבל אתה הולך אחרי התכנים. 5 תכנים יש, לא אחד. הרמב״ם הולך פתאום אחרי הציוויים. לא, אם אתה הולך אחרי הציוויים, אז נחזור לחלק הראשון. אז למה שם אתה לא מונה 12 מצוות? למה אחת? נו, מה אתם אומרים? ברור שהתכנים לא זהים, אני מדבר. בחלק השני יש תכנים לא זהים, והרמב״ם בכל זאת לא מונה אותם.
לא אחרי הציוויים, אבל לא יכולים להבין ש-12 ציוויים, עם אותו תוכן, ש-12 ציוויים.
ולכן מה הקריטריון הקובע?
באמת הקריטריון הקובע זה ציווי.
לא הבנתי. אם הקריטריון הקובע הוא ציווי, יש פה 12 ציוויים.
גם
וגם. גם וגם. למה כל החקירה שלנו זה או זה או זה? או שמשלמים על ממון המזיק בגלל שהוא ממוני שהזיק, או בגלל שהתרשלתי בשמירה. אולי זה שניהם. למה אנחנו תמיד מחליטים בחקירה שזה או זה או זה? זה שניהם. הקריטריון של הרמב״ם לא קשה שום דבר. הקריטריון של הרמב״ם הוא שמצווה דאורייתא זה רק מצווה שיש לנו לגבי הציווי, ויש לה גם תוכן ייחודי, תוכן שלא נכלל במצווה אחרת. אם שני התנאים האלה מתקיימים, זאת נקראת מצווה דאורייתא. אם אחד מהתנאים לא מתקיים, זאת לא מצווה דאורייתא. מתי אחד מהתנאים האלה לא מתקיים? למשל, כשיש תוכן ואין ציווי. שזה בדיוק לא תאכלו על אדם, יש 5 תכנים שונים, אבל יש לנו עליהם רק ציווי אחד. אי אפשר למנות יותר מאחד. נכון? בחלק הראשון של השורש התשיעי, יש תוכן אחד עם 12 ציוויים. עוד פעם, אי אפשר למנות 12 מצוות, כי יש רק תוכן אחד. צריך גם תוכן וגם ציווי. בסדר? דוגמאות נוספות, מה קורה עם הלכה למשה מסיני? יש שם תוכן, נכון? אבל ציווי אין, לא מופיע ציווי בתורה. ציווי בתורה לא מופיע. אז זה לא נמנע אצל הרמב״ם. יותר מזה, הרמב״ם קורא לזה הלכה דרבנן. מצוות שנלמדות מדרשות, אותו דבר. מה, למה, גם את זה הרמב״ם, בשורש השני, הרמב״ם לא מונה את זה, למה הוא לא מונה את זה? יש איזה תוכן, יש איזשהו סיבה למה אנחנו עושים את זה. אבל אין ציווי בתורה, כי הרמב״ם תופס שהדרשות הן הרחבה של הפסוק, לא חשיפה של מה שיש בתוכו. אז בעצם הציווי לא קיים שם, אין פסוק שמצווה על זה. אנחנו מבינים מתוך רוח הדברים, איזושהי הרחבה, את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. הפסוק את השם אלוקיך תראה לא מצווה אותנו לירום מתלמידי חכמים. אנחנו מרחיבים את הציווי הזה ומבינים שכנראה מצופה מאיתנו רוח הדברים זה גם לירום מתלמידי חכמים, אבל אין ציווי על זה. אז זה הרמב״ם לא מונה. גם לזה אגב הרמב״ם קורא לך דרבנן. הלכות שיוצאות מדרשות.
מה עם ארץ השפין? גם כאן אין מקור. איפה שתפו איפה? מכאן?
נו, אם אתה תופס את זה כציווי אז רוב תבשלינו דאורייתא. אם אתה תופס את זה כמשהו שהוא לא ציווי, אז לא, אז הוא דרבנן, אני מכינם, זה לא עם משהו. למה לא מונה, אני חושב. טוב, בכל אופן, אז רואים ברמב״ם שבאמת מצווה דאורייתא הזאת מצווה שיש לגבי הציווי, ויש לה תוכן ייחודי. למה באמת? מה זה אומר? למה צריך את שני הקריטריונים האלה? בשביל להבין את זה, צריך להבין מה זה לעשות מצווה או, 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 או לא לעבור עבירה. אז זה, יש מאמר של רבל חונון, לא הזכרתי אותו, נכון? המאמר בתשובה של רבל חונון, הוא כותב שבכל, הוא מביא מהרמח"ל, שכל מי שעושה מצווה בעצם מקיים שני דברים. הוא גם מציית לקדוש ברוך הוא, הוא נענה לציווי, והוא גם מגיע לתיקון שאותו המצווה רוצה להשיג, מי שמכבד הורים. יש סיבה למה התורה ציוותה לכבד הורים, נכון? יש, זה מתקן משהו, יש לזה איזושהי תועלת כלשהי, רוחנית, לא משנה. אז את התועלת הזאת הוא השיג אם הוא עשה את המצווה. אבל חוץ מזה, הוא גם קיים את הציווי, שני דברים. מי שלא עבר עבירה, או מי שכן עבר עבירה, גם לזה יש שני היבטים. היבט אחד, שהוא מרד בציווי, הוא הלך נגד הציווי. ההיבט השני זה הסיבה, למה הסתבנו? כנראה זה מקלקל משהו, זה פוגם. אז הוא גם פגם. נכון? אז לכל מצווה ולכל עבירה ישנם שני היבטים. מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, מה קרה אצלו? התוכן הגרוע לא היה, אבל מרד בציווי כן היה פה. נכון? ומה המקרה ההפוך? חשב לאכול תלה ועלה בידו חזיר. מה זה נקרא בלשון הרגילה? שוגג. נכון? שוגג, מה דינו? בעצם יש הוא עשה את הפעולה האסורה, אבל לא מרד בציווי. הוא לא ידע שהוא הולך נגד ציווי פה. בסדר? אז ישנם מצבים שונים שבהם יופיע רק אחד מן ההיבטים של המצווה. אבל מצווה או עבירה במובנה המלא זה כשיש את שני הדברים. אגב, הגמרא אומרת גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה. למה? אז תמיד אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, נכון? מי שמצווה ועושה, אז יש לו יותר יצר הרע, הוא צריך יותר להתגבר, כל מיני הסברים מן הסוג הזה, זה לספרי מוסר. אבל למה באמת הוא יותר גדול? הוא יותר גדול, ויש פה שני היבטים, נכון? אם הוא מצווה ועושה, אז כשהוא עושה את זה, הוא גם מקיים את התיקון שבמצווה, והוא גם נענה לציווי. מי שאינו מצווה ועושה, את התיקון יש פה, אבל אין פה הענות לציווי. אז לכן הוא פחות גדול, זה הכל. טוב. אז זה שני היבטים שיש בכל מצווה ובכל עבירה. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה אצל הרמב"ם מצווה דאורייתא זה רק מצווה שיש לגבי הציווי ויש לה תוכן ייחודי. למה באמת? ציווי צריך כדי שיהיה את ההיבט של ההיענות לציווי. תוכן כמובן כדי שיהיה איזושהי תועלת מהמצווה. למה הצטווינו במצווה הזאת? צריך משהו שהמצווה הזאת אומרת. בסדר? צריך איזושהי תועלת שונה, תועלת מיוחדת במצווה או נזק מיוחד בעבירה. רק במקום שיש את שני הדברים האלה, זאת מצווה דאורייתא. ולכן בכל מצווה יש את זה ואת זה, את ההיענות לציווי ואת התיקון. לכן הרמב"ם אומר, זה הדבר היחיד, זה מה שמגדיר מצווה דאורייתא. למה, מה המשמעות של הדברים? אז למעשה, המשמעות של הדברים קיימת בכל מערכת משפטית. כן? זה הזכרתי, אני חושב, נכון? אם נעבור ברמזור אדום ב-12 בלילה. הפעולות של בני עקיבא. ולמה, אם אתה נמצא ב-12 בלילה, אף אחד לא רואה אותך, אין שם שום מכונית ושום דבר, אבל האור הוא אדום. אתה עובר או לא עובר? טוב. אז אני לא אגיד לכם מה אני לא הייתי עושה במצב כזה, אבל למה, מה הדילמה?
אם ההרגל הוא תמיד עבור יעבור, אם ההרגל...
לא, זה הפסיכולוגיה, אבל מה הדילמה? הדילמה העקרונית. השאלה, האם צריך לציית לחוק? בגלל, כן, בגלל הציווי, בעצם העובדה שיש חוק, או שאני מציית לחוק בגלל שאני רוצה להשיג את התועלת שנשמע הוא נועד. פה אין את התועלת, אז מה אכפת לי שיש ציווי? זאת אומרת, אבל האמת היא, בעצם זה מחלוקת בתורת המשפט, מחלוקת שהייתה לפחות, בין תפיסה שנקראת משפט טבעי לתפיסה שנקראת, נגיד, הגישה הקיצונית ההפוכה, זה פוזיטיביזם. הפוזיטיביזם זה בעצם תפיסה שאומרת שהחוק מחייב לא בגלל שהוא צודק, לא בגלל התועלת או המוסר שבו, אלא בגלל שהוא חוקק כדין, באופן תקין. זו הסיבה שהחוק מחייב. והתפיסה של משפט טבעי אומרת, לא, זה מחייב, כי נכון לעשות כך, כי ראוי לעשות כך, כי זה מוסרי, היום שאני אקום לסיבות. שכל הישר, המשפט הטבעי. היום די ברור כבר שאין, אי אפשר לתפוס את זה רק כמשפט טבעי. החוק ודאי, נגיד, גם לפני שחוקקו את החוק לא לעבור באור אדום, זה היה מסוכן לעבור באור אדום. ועדיין יש הבדל במצב בין לפני שחוקקו לבין אחרי שחוקקו. למה? כיוון שהערך המוסף של העובדה שזה חוק, הוא העובדה שיש פה ציווי. חוץ מזה שזה לא בסדר, זה היה נכון גם קודם. מערכת משפטית זאת מערכת שיש בה משהו שהוא מעבר למה נכון ומה לא נכון. אלא עצם העובדה שזה חוקק, אומרת שזה דורש ממך להישמע לו. יכול להחליט שאתה לא רוצה, אבל מה המשמעות של העובדה שיש פה חוק? אז גם בחוק, במשמעותו הכללית, לאו דווקא הלכתית, ישנם שני ההיבטים האלה. יש כמובן את ההיבט התוכני, את ההיבט מה זה בא להשיג, ויש את ההיבט של עצם העובדה שיש ציווי, שיש חוק. אגב, ויש מצבים שיש קונפליקט בין שני ההיבטים האלה. נכון? דברים שקוראים להם היום אולי בלתי חוקיים בעליל, כי מנסים למצוא פתרון פוזיטיביסטי לבעיה. אבל בעצם זה מצב של קונפליקט. יש מצב שבו החוק אומר לך להישמע למפקד שלך, נגיד, בצבא, והמוסר אומר לך שאסור לעשות את זה בשום אופן. החוק הטבעי, כי המשפט הטבעי. מה עושים מצב כזה? זה איזושהי דילמה, תלוי מה עוצמת המשקלים בשני הכיוונים. עד כמה זה לא מוסרי, עד כמה זה בעייתי. אם זה באמת עובר על שם קווים אדומים, אז היום מקובל לחשוב פוזיטיביזם, החוק שבעניין לא גובר על המוסר הטבעי. ולכן בעצם החוק נדחה לפני המוסר הטבעי. הפטנטים האלה של חוק בלתי חוקי בעליל נועדו כדי להימנע מהקונפליקט. להגיד לך שפה אפילו אין חוק. אז אתה לא צריך לעבור על החוק בגלל שהמוסר גובר. לא, המוסר אף פעם לא גובר על החוק. אבל פה פשוט אין חוק. למה אין? הכנסת חוקקה את זה. זה סתם לעקוף את הבעיה, אבל לא משנה.
יש חוק שמותר לך לעבור על החוק הרוג.
בסדר, אוקיי. זה ניסוחים, אבל תכלס, בקיצור, מה שזה אומר, זה לא משנה מה שכל הפלפולים יגידו. מה שזה אומר, שבמקרים קיצוניים, המשפט הטבעי גובר על העובדה שיש חקיקה. בהלכה יש גם דבר כזה. קונפליקטים בין הציווי לבין לבין התוכן. כוח נפש זה קונפליקט בין שני ציוויים או בין שני תכנים. זה לא קונפליקט בין ציווי לבין תוכן. זה קונפליקט תוך הלכתי, אין פה... זה... ההלכה עצמה מטפלת, זה הגיע למסקנה הלכתית, מה לעשות?
כמה
דקרה זה לא קונפליקט? למה זה קונפליקט? כי זה אומר, זה ויכוח פרשני. השאלה אם זה הדין או זה הדין. אין פה ויכוח מה קורה כשיש קונפליקט. במקום שהדין, נגיד, לא למסכן אלמנה. כן, אז שם אחד הוויכוחים רבי יהודה ורבי שמעון אם דורשים טעמא דקרא. אז מי שלא דורש טעמא דקרא אומר זה גם באלמנה עשירה. נכון? אז מה הוא אומר בעצם? שלא למשכן אלמנה, המשמעות של הציווי היא בכל אלמנה. זה לא בגלל שהיא מסכנה או משהו כזה. מי שכן דורש טעמא דקרא אומר שזה מה שהציווי אומר לך. אל תמשכן אלמנה מסכנה. אז הוויכוח הוא ויכוח פרשני, אין פה שאלה של קונפליקט. השאלה מה הציווי אומר פשוט. בסדר? אולי זה מתקרב יותר, עת לעשות להשם הפרו תורתך? מה? פרוזבול זה אולי גם, למרות שזה באופן פורמלי זה תקנה דרבנן, הם יכולים לעקור דבר מן התורה בממון או דברים בפרוזבול, יש שם מכניזמים הלכתיים שמאפשרים את זה. יש הדוגמה הכי טובה, זה אולי עת לעשות להשם הפרו תורתך?
זה גם, כמו שאמר לפני, זה פיקוח נפש.
לא, בפיקוח נפש דוחה שבת, כתוב בתורה שאתה צריך לשמור על הנפש, וכתוב בתורה שאתה צריך לשמור שבת. אז זה קונפליקט בין ציווי לציווי.
אבל גם כתוב
שאין... לא, את לעשות השם אפשר בתורתך זה לא פסוק בתורה. זה לא מצווה. זה עיקרון שאנחנו משתמשים, זה ניב לשוני. שאנחנו משתמשים כדי להגיד לך שפה אנחנו עובדים בהפרת התורה. זה לא מצווה שדוחה מצווה, זה לא דבר תוך הלכתי. עכשיו נכון שאת לעשות השם הפרו תורתך זה מצב שחכמים פועלים בו. רבי קיבל את ההחלטה. אז אולי לא, גם כן לא לגמרי זה, כי חכמים יש להם גם את הסמכות, הרי התורה עצמה הטילה עליהם סמכות. אבל יש להם מצבים כאלה, מה אם עבירה לשמה? מה בדווקא פעלה בנזיר? גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. נכון? מביאה שם כמה דוגמאות. אחת הדוגמאות... יש שם את יעל אשת חבר הקיניש, זה קצת קשה להבין למה זה עבירה לשמה. אבל הגמרא בהמשך מדברת למשל על בנות לוט. וזה לא מובא שם בתור דוגמה לזה, אבל מתוך ההקשר אני חושב שזה ברור שהגמרא רואה גם את זה כקשור לפרשת העבירה לשמה. מה היה אצל בנות לוט? זה כתוב מפורש בתורה. כן, בנות לוט בעצם חיו במערה של אפלטון. כן, הם ראו שכל העולם סביבם נחרב. בסדר? הם היו בטוחים שכל העולם כולו נחרב. כן, זה בדיוק משל המערה של אפלטון. אתה חושב שמה שקורה במערה פה זה כל העולם. אולי יש גם משהו בחוץ. בסדר? אז הם חשבו שכל העולם נחרב, לא נשאר כלום. אז הם אומרים, לא צריך לחיות זרע, לא נשאר לנו איש לחיות ממנו זרע. אז מה לעשות? אין דרך אחרת, האנושות עומדת להיכחד. אין דרך אחרת, אלא לעבור איסור של גילוי עריות. זה הדרך היחידה. וחז"ל משבחים אותם על זה, שם בגמרא. משבחים אותם על זה. מה? הגמרא, כפחות שהיא מציגה את זה, הרי אנחנו לא עושים בבירור היסטורי. הגמרא מציבה את המצב הזה כמצב שאותו משבחים. גם מי שכן יודע את האיסור. בסדר? אז לא חשוב לי כרגע מה קרה היסטורית עם בנות לוט. אז הגמרא משבחת את זה, למה? זה היה האיסור, איפה כתוב? כתוב בתורה באיזשהו מקום שאני אמור לדאוג להמשך הזה, הבא דקב שדרחמנה למה לך? שידאג לזה הקדוש ברוך הוא. ואני צריך לדאוג לזה? הם עשו שיקול והחליטו שכן. והגמרא משבחת אותם על זה. זאת אומרת שיש מצבים שבהם המוסר הטבעי נקרא לו, משהו כזה, הרב עמיטל תמיד אוהב לדבר על אכילת בשר אדם. כן, שזה הדוגמה החביבה עליו משום מה, לא יודע למה. בכל אופן, אז הדוגמה הזאת של עבירה לשמה, זה מצב שבו המוסר הטבעי, במקרים מאוד קיצוניים, גובר על ההלכה הפורמלית. זאת אומרת, גם בהלכה יש מצב שיש קונפליקט בין הציווי לבין המשפט הטבעי.
מה אתה נתן מנשרת הקבל?
כן.
אתה כל השאלה, אתה נשאר עם הציווי.
מה אתה אומר? סליחה, לא...
בבטל לצם במשרת
הקנה. כן.
פה אני בטל לתוכן של העניין, אבל אתה נשאר עם הטיווי.
אוקיי.
זה הטיווי.
מה זה אומר? שהוא אומר שהעיקרון ההלכתי עצמו אומר לך שתקנות, גם כשבטל טעמן, הן חייבות. זה לא קונפליקט, אנחנו לא, לא אומרים שאוטומטית זה אומר שהחוק גובר על הטעם, אלא זה אומר שהחוק קובע, החוק לא נובע מהטעם הזה. הוא נמצא גם, גם במקום שהטעם הזה לא קיים. לפחות דה פקטו, לפחות בתשובת החזות קביעה הלכתית. זה לא איזשהו מצב חריג שבו אני עוקף את ההוראה, זאת ההוראה. בסדר?
אלא
אם כן, אלא אם כן.
היא אומרת, הייתי חייב להגיע להפגין, הוא כאן לא יכול להגיד שזה...
אלא אם כן, זה באמת לא מצב מספיק קיצוני, הרי זה לא... מי שאומר שהמשפט הטבעי יכול לגבור על החוק, הוא לא אומר שהוא תמיד גובר על החוק. גם במוסר הרגיל, הוא לא תמיד גובר על החוק, לפחות בתפיסה המשפטית. במקום שזה מאוד מאוד קיצוני, זה עובר קווים אדומים מאוד מאוד ברורים, שם זה גובר. בסדר, מי אמר שזה עובר? אולי החוק הזה יותר חשוב? לא ברור, אתה לא יכול להוכיח מזה שפעם אחת אמרו לך שזה, שהחוק גבר על המוסר הטבעי, זה לא אומר, הרי הטענה הנגדית היא לא שתמיד המשפט הטבעי גובר, אלא שלפעמים יכול להיות מצב שהמשפט הטבעי גובר, עכשיו צריך להבין איפה עובר הקו. טוב, אז בכל אופן, אז אנחנו רואים שיש בעצם גם בהלכה וגם במערכות חוק שני היבטים, לכל מצווה ולכל עבירה, ולכן נדרש גם ציווי וגם תוכן כדי שמצווה תהיה מצווה דאורייתא. כי אחרת היא עניין טוב, אבל היא לא מצווה. מצווה צריך להיות שיהיה עליה גם ציווי, ולא רק תוכן. טוב, אז אם זה כך אנחנו חוזרים לענייננו. הרי הסברנו שהסתירה בהגדרת מצוות תשובה נפתרת על ידי זה שבספר המצוות הרמב״ם אומר לנו מה התורה ציוותה. ועל תשובה, התורה לא ציוותה. איפה היא ציוותה על תשובה? כתוב ושבת עד השם אלוקיך. כך הרמב"ן גם לומד, שזאת מצוות עשה לעשות תשובה. אבל הרמב"ן עצמו שם במקום מביא את הרמב"ם, בפרק ז' מלכות תשובה, שהרמב"ם אומר, כבר הבטיח התורה שעתידין ישראל לעשות תשובה. זאת אומרת שהרמב"ם קורא את הפסוק הזה כנבואה, כהבטחה, לא כציווי. אז מבחינת הרמב"ם אין פסוק שמצווה על עשיית תשובה. אם אין פסוק, אז בספר המצוות ודאי לא יופיע המצווה, לא תופיע המצווה לעשות תשובה. אין פסוק, אין ציווי. צריך הרי גם ציווי וגם תוכן, נכון? אבל ביד החזקה, ביד החזקה הרי מופיעות כל ההלכות שאנחנו צריכים לעשות, לא רק אלה שאנחנו מצווים מהתורה לעשות. גם דרבנן, גם הלכה למשה מסיני, סברות, דרשות, מה שאתם רק רוצים, הכל מופיע שם. למה? כי שם זה אמור לסכם את כל מה שאנחנו אמורים לעשות. צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה. נו, אז זה, אם צריך לעשות תשובה, זה יופיע ביד החזקה. לכן הסתירה הזאת בעצם נעלמת מאליה. יש אולי רק לשון של הרמב״ם. מה? לא מופיע, מופיע וידוי, אין שם מצווה לעשות תשובה. כן, אין מצווה לעשות תשובה. הרמב״ם כותב לגבי יום הכיפורים.
מה הפסוק שלנו?
מה? מתוודה את חטאת מתוודות חטאתם אשר חטאו. הרמב״ם כותב ככה: יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אתם יודעים, לפיכך זה מילה מאוד חשובה. לפיכך תמיד צריך, שימו לב, תמיד במקום שיש לפיכך, שימו לב טוב, זה אומר שבית הוא בגלל א'. בסדר? תוספות לפיכך בתחילת בבא בתרא. יש על זה הרבה דיונים. אז גם ברמב״ם, בכל מקום שכתוב לפיכך, לא בכל מקום, בכמה מקומות שכתוב לפיכך, כדאי לשים לב. מה זה הלפיכך פה? כיוון שזה יום מחילה וסליחה ותשובה לכל ישראל, לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה. לא נכון, הם חייבים לעשות תשובה, כי יש מצווה לעשות תשובה. אין מצווה לעשות תשובה, נכון? אז למה בכל זאת צריך? הרי הרמב״ם אומר אבל שצריך, אין מצווה, אבל צריך. למה צריך? כי אם זה זמן שהוא זמן תשובה לישראל, אז צריך לעשות תשובה. למה? מסברה פשוטה, כי אם זה זמן תשובה, אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז מה זאת אומרת? אז ודאי שצריך להתקרב לקדוש ברוך הוא. לא בגלל שיש מצווה. אם זה היה מצווה, לא היה צריך לפיכך. זה זמן תשובה מיועד, וגם לכן, אולי לכן התורה ציוותה. לא לכן ישראל צריכים לעשות, אולי לכן התורה ציוותה. אז הוא אומר לי, טעם הדקרה, זה אני יכול להבין. אבל לא את הלפיכך שאנחנו בגלל זה צריכים לעשות. אנחנו, ברכת המזון היא מצווה נפלאה, לכן צריך לברך ברכת המזון. ככה הרמב"ם כותב. או פדיון פטר חמור, מצווה עצומה. יש כאלה שעומדים בתור לאוטובוס בשביל לנסוע לבדות פטר חמור, ולכן לכן צריכים כל ישראל לבדות פטר חמור. לא, הוא לא כותב את זה. למה לא? שם אנחנו מצווים, מה אכפת לי, זה מצווה עצומה או לא מצווה עצומה. צריך לעשות פדיון פטר חמור, כי כתוב שצריך לבדות פטר חמור. זה הכל. אבל תשובה לא כתוב. אין מצווה לעשות תשובה. אז הרמב"ם צריך להסביר לי למה לעשות תשובה.
שאתה בשם
לא אחד, זה לא... לא, אז הרמב"ם אמרתי קודם, בפרק זין הרמב"ם קורא את זה כהבטחה, לא כמצווה. הרמב"ן קורא את זה כמצווה. אבל הרמב"ם קורא את זה כהבטחה, כנבואה. הרמב"ם בכל מיני מקומות מספר לנו כמה יפה האיש הזה, פעם הוא היה מרוחק ומשוקץ ומתואב, והיום הוא כן קרוב להשם וכו', כל הפיוטים שהוא כותב עליהם בהלכות תשובה. מה קרה? מה נפל עליו רוח הפיוט פה פתאום? למה בברכת המזון הוא לא מספר לי איזה תיקונים עצומים יש בברכת המזון, ולכן תראו איזה יופי, ואדם שלא מברך, איזה אדם מאוס, אדם שמברך הוא אדם נהדר, לכן מאוד כדאי לברך. הוא לא כותב את זה, למה לא? כי הלכות תשובה באות לשכנע אותנו לעשות תשובה. הן לא באות להסביר לי הלכות תשובה, כתוב, לכן תעשה. אם כתוב, אז גמרנו, מה יש לי לספר לך? תקרא בספרי הפיוטים על חשיבות התשובה. הרמב"ם פה מנסה לשכנע אותנו לעשות תשובה. למה הוא מנסה לשכנע אותנו? כי אין מצווה, אין ציווי, אין פסוק. אז למה באמת לעשות תשובה? הרמב"ם צריך להסביר לנו מאיפה זה יוצא, למה? אז הרמב"ם אומר, זה יוצא מאיזושהי סברה פשוטה, ברורה, שצריך לעשות תשובה. למה? כי זאת הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז צריך לעשות תשובה. נכון, לא, אין ציווי. לכן בספר המצוות זה לא מופיע. אבל ביד החזקה הוא כן מביא את זה, אז הוא צריך להסביר. למה? כי זה זמן סליחה, ואפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולכן צריך לעשות תשובה. בסדר? אז זה בעצם העניין של תשובה. עכשיו באמת, השאלה שהם...
למה הוא לא מביא את זה עד השם מלוקחה?
אמרתי שהוא מביא את זה בפרק זין.
זה דבר טוב,
אבל הוא משמע. הוא מביא את זה בפרק זין, הוא מביא את זה.
מה היחס של הרמב"ם
לנבואות
של...
לא,
לא
מצליח. אבל אני מקווה אחר כך.
כן.
הוא לא מחשיב את זה כמצוות הוראי כזה, כי יש מקומות בגלל ששתיית יין, כהנית.
יש מקומות שבהם יש גילוי מילטה מהנח, ואז יכול להיות שזה פשוט מגלה לך איזשהו פירוש של מילה או של משפט בתורה, אבל בסופו של דבר זה תראות בתורה, בלי זה אין מצווה דאורייתא. והיה שלו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, תפילת בבא קמא. אז לומדים מזה שקרן, ורוצים ללמוד מזה, שקרן תלושה, קרן מחוברת, כל מיני דברים כאלה. מה זה? זה נח. כן, אבל הנח מלמד אותך מה פירוש המילה קרן. בסדר? טוב, מה פירוש המילה נגיחה למעשה, לא קרן. טוב, בכל אופן, אז יוצא שמצוות התשובה היא מצווה בלי ציווי, היא לא באמת מצווה. זה עניין, חייבים לעשות את זה, אבל אין לו מקור בציווי בתורה, אלא זה צריך לעשות, כי ברור שצריך לעשות. ודיברנו, זה כן דיברנו בפעם הקודמת, על הלכות עבודה זרה שם, מה שהרמב"ם כותב שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. אלא אם כן קיבלו עליו באלוה. דיברנו, נכון? אלא אם כן קיבלו עליו באלוה. שמה שרואים שם, שבעצם גם דברים שכן כתובים בתורה, זה הבאתי שם את רב שמעון שקופ, אם אני זוכר, נכון? שרב שמעון שקופ שואל, למה, שהוא מביא שם שיש תורת המשפטים, יש דברים שאנחנו מצווים לעשות אותם, אנחנו צריכים לעשות אותם גם מעבר להלכה, גם בלי ההלכה, ואז הוא שואל למה? למשל לא תגזול, הוא אומר שזה בעצם צריך להיות אסור, גם בלי שיש פסוק לא תגזול. זה אמור להיות אסור, נפקא מינה, זה גזל גוי. יש דעות שגזל גוי לא אסור מן התורה. אומר רב שמעון שקופ, אין דעות כאלה. יש דעות שגזל גוי לא כתוב ולא תגזול. זה כן. אבל גם אם הוא לא כתוב ולא תגזול, עצם העובדה שהממון הזה שייך לגוי, אומרת אוטומטית שלך אסור לגזול אותו. זה דאורייתא, זה לא שום דבר אחר.
הוא לא יכול לקרוא לזה המוסר הטבעי?
לא, זה ככה, המשפט הטבעי, אפ
לא,
אז הרמב״ם לא ימנה את זה כמצווה, אבל התוקף, באיזה עוצמה אנחנו חייבים לעשות את זה, הוא טוען, זה דאורייתא. מה? זה רשום במקום שבו כתוב שיש ממון לבן אדם. כתוב כי ייגח שור איש את שור רעהו. זאת אומרת, יש שור לבן אדם, יש לו שור. אז אם יש לו שור, סימן שאסור לקחת לו את זה. למה? אבל עצם העובדה שיש ממון לבן אדם זאת הנחה ברורה בתורה. נכון? יש ממון לבן אדם. יש בעלות.
יש דיונים. בבקמה לדוגמה, מה זה בדיוק ממון? מה זה שייה? זה לא ברור.
לא, 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 לא. אני לא מדבר על הממון המזיק, אני מדבר על הממון הנזק. יש לי ממון, ממון שייך לי, אם אתה מזיק לי אתה חייב לשלם, נכון? זאת אומרת, יש לי בעלות על ממון, המושג בעלות הוא המשמעותו. מה משמעותו?
שהחזקה.
אוקיי, אבל אם אני יכול לקחת לך, אז מה זה ההחזקה הזאת? לכן ברור שאני לא יכול לקחת לך. אבל אין ציווי. זה מין איזשהו סוג, אתה רואה מכללה, אתה רואה מתוך הדברים. רב שמעון סקופ הולך יותר רחוק, רב שלמה פישר מבקר אותו על העניין הזה. הוא טוען שלא צריך את התורה בכלל. עצם המשפט, תורת המשפטים הוא קורא לזה, אומר שאם יש ממון למישהו, אז ודאי שאסור לקחת לו. שלמה פישר טוען, לא צריך להגיע לזה. עצם העובדה שהתורה מכירה בממון של מישהו, זה אומר שלא צריך, שאי אפשר לקחת את זה ממנו. כן. יש מישהו אחד שאני מכיר מקרוב שמעלה את זה בדעתו. יש מישהו שאני מכיר מקרוב שמעלה את זה בדעתו. אז תראה, לגבי יישוב ארץ ישראל, זה ודאי לא נכון, מה שאתה אומר. למרות שכתבו את זה גדולים וטובים, לעניות דעתי לא מתחיל. לא מתחיל. לא מתחיל בגלל ש... בגלל ש... כשתולים את זה, אומרים בעצם זה מסוג המצוות הכלליות, לכן לא... עכשיו, המצוות הכלליות ברמב״ם זה השורש הרביעי. ומי שמסתכל שם, אז רואה למה הרמב״ם קורא מצווה כללית. מצווה כללית זה הוא שמרתם את כל מצוותיי. עובדושים תהיו. מין, לחזור עוד פעם על עצם המחויבות לקיים את כל המצוות ולהימנע מכל העבירות. זה נקרא מצוות כלליות. מצוות יסודיות לא כתוב שם בשורש הרביעי. בסדר? לא כתוב. אז אין לנו מקור בכלל. יותר מזה, מצוות האמונה היא מצווה יסודית או לא? מה אתה אומר? כן. מצוות עשה א' ברמב״ם. הרמב״ם כותב אותה. נו, אז מצוות ארץ ישראל היא עוד יותר יסודית. יישוב ארץ ישראל. יש כאלה שאולי חושבים שכן. ומי שעושה מצוות יישוב ארץ ישראל אפילו בלי אמונה, הוא יותר קדוש מאשר מי שמאמין ולא עושה מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל זה, אני לא בטוח שאני מסכים לזה. בסדר? טוב, בכל אופן, אני כן אגיד משהו דומה קצת, אני חושב בהמשך. זה נראה. בכל אופן, אז יש פה מצווה, איפה הייתי? מצוות תשובה זה משהו שהרמב״ם משכנע אותנו לעשות אותו למרות שאין ציווי. למה? כי זה דבר שאמור להיות מובן מאליו. התחלתי עם הרמב״ם בעבודה זרה מאהבה ומאירה, שהרמב״ם כותב שם שבעצם רק אם קידוע עליו באלוה חייב, והסברנו שם שהמשמעות של עבודת השם זה בעצם לעבוד את השם באופן בלתי מותנה בכלום, אפילו לא מאהבה או מאירה, אלא בגלל שצריך לעבוד את השם, זה עיקרון יסודי. וזה התחלתי עם רב שמעון סקופ, אני מדלגל עכשיו את כמה דקות האחרונות. רב שמעון סקופ, הבאתי את הדוגמה שם של תורת המשפטים, אז רב שמעון סקופ, כשהוא רוצה להסביר לנו למה אני צריך לציית לעקרונות האלה של תורת המשפטים, אז הוא שואל, למה צריך לציית לעקרונות שכן כתובים בתורה? אז מה? זו ציווה, אני יכול גם לצוות אותך כל מיני ציוויים. תקיים. אני מקווה שלא. אז מה, זו סיבה. אלא מה, הסברה שלי, התחושה הברורה שלי אומרת שמה שהוא מצווה אני עושה. יש איזשהו מין החלטה מאוד יסודית כזאת, זה נקרא קבלה באלוה. החלטה מאוד יסודית כזאת שמה שהוא אומר אני עושה. זה נקרא קבלה באלוה. בסדר? לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני מפחד ממנו, לא בגלל שהוא יעניש אותי ולא בגלל שכר ולא בגלל שום דבר אחר. אלא בגלל שיש מחויבות בלתי תלויה בכלום לעשות את מה שהוא אומר. זה נקרא אלוה. לכן דיינים נקראים אלוהים. למה דיינים נקראים אלוהים? לא בגלל שהם אנשים חשובים, כמו שאתם רואים. אלא שצריך לשמוע עליהם. גם אם הם לא צודקים. מי שאתה שומע לו מעצם העובדה שהוא דיבר, זה נקרא אלוה. זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא צודק, לא משפט טבעי. פוזיטיביזם צרוף, כן? בגלל שיש עיקרון בסיסי שאומר, אני צריך לציית למה שהדבר הזה אומר לי. היש הזה אומר לי. אז למעשה, ישנו איזשהו מקור מאוד מאוד יסודי לכל המחויבות שלנו במצוות, שהוא לא נובע לא מאהבת השם ולא מאירת השם, על זה דיברתי הפעם הקודמת, לא מאהבת השם ולא מאירת השם, אלא מהקבלה שלו באלוה. קיבלתי אותו עליי באלוה, זה היסוד שמחייב אותי במצוות. בעצם, זאת המשמעות של המושג לשמה. המושג לשמה, לעבוד את השם לשמה, מה זה לשמה? יש כאלה שמבלבלים את זה עם המושג כוונה. אבל זה לא נכון. זה לא אותו דבר. מצוות צריכות כוונה, זה דין שנאמר בהקשרים שהם חלק מקיום המצווה. כשאתה מקיים את המצווה, אתה צריך להתכוון לצאת ידי חובה. זה דין מצוות צריכות כוונה. גם למד אמר מצוות לא צריכות כוונה, לכתחילה צריך, זה רק לא מעכב. זה דין כוונה. מה זה דין לשמה? דין לשמה זה משהו אחר לגמרי. לשמה, למשל, שאני יופה מצא לשמה, שומר את המצא לשמה, שאני ציצית, שאני עושה לשמה, קורבנות לשמה, שהם שישה דברים, הזבח נזבח. זה שישה דברים שמרכיבים את הלשמה של הקורבן. מה זה לשמה? שמה זה הכנת חפץ למצווה. זה לשמה. הכנת חפץ למצווה. כשאני עושה את המצא לשמה, היא מצא כשרה. כשאני טובה את הציצית או כושר את הפתילים לשמה, אז הציצית כשרה. זה לא דבר שמלווה את ביצוע המצווה. זה הכנת חפצים למצווה.
כשאתה לומד תורה לשמה.
או, עכשיו השאלה שעולה כאן, מה זה נקרא ללמוד תורה לשמה? ללמוד תורה לשמה לכאורה קשור יותר למצוות צריכות כוונה מאשר למושגים של לשמה, נכון? כי זה בעצם ללמוד תורה עם איזושהי כוונה שאמורה ללוות את הלימוד. לא, זה לא הכנת החפץ לשימוש בו כמצווה.
למה? זה לדעת את רצון השם.
מה?
זה לדעת את רצון השם.
מה?
לומד לשם ידיעת
רצון
השם, אחרי שרוכים את
הרוצה
ממני.
אני מכין את עצמך. אתה מכין את עצמך, אתה לומד, זה מלווה את הלימוד, זה לא הכנה של משהו, לשמה זה תמיד על חפצים אגב. תמיד בציצית, מצא, קורבן, תמיד זה משהו שאתה אמור לפעול עליו לשמה. צריך לעשות לשמה. בסדר? כתיבת ספר תורה אפילו, לא תלמוד תורה, כתיבת ספר תורה. בתלמוד תורה זה באמת איזשהו מצב ביניים, זה לא זה ולא זה, זה מושג שלישי. זה לא כוונה, כי זה לא כוונה רק לצאת ידי חובה, אבל זה גם לא הלשמה במשמעותו המקובלת בהלכה. אז מה זה כן? מה זה עבודת השם לשמה? אז הרמב״ם מסביר את זה. הפרק י' מהלכות תשובה. הרמב״ם כותב, אל יאמר האדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה, או כדי שיזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה. שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. אז לכאורה לא מיראה, אלא רק מאהבה. בסדר? אבל בעבודה זרה ראינו כבר לא אהבה ולא יראה, קבלה באלוה, זה מה שצריך להיות. אז בואו נראה, העובד מהלכה ב', העובד מהאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם. לא מפני דבר בעולם. לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה. אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בכלל. זה נקרא עובד מהאהבה. לעשות האמת מפני שהוא אמת. מה זה קשור לאהבה? אהבה זה, הכוונה, אני אוהב את השם, לכן אני עובד אותו.
אהבת האמת.
אהבת האמת, כן, אבל זה לא אהבת השם, מה שאנחנו קוראים בדרך כלל אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא. אפשר לקרוא לזה אהבת האמת, זה לא חשוב, אבל אני עושה את האמת מפני שהוא אמת. אני חושב שגם אהבת האמת זה אפילו מושג שטיפה מוריד את זה. אני עושה את האמת בגלל שהיא אמת, גם אם אני לא אוהב את זה. לא חשוב. אני עושה את זה כי צריך לעשות את האמת. אני עושה את זה ככה. כי צריך לעשות את זה. דיברנו על המושג ערך, אני לא זוכר כבר. המושג ערך זה אותו מושג בסיסי שאני לא צריך לו נימוקים. הוא מנמק דברים אחרים. האמת אצלי זה היסוד של כל הערכים. אני עושה את האמת ככה, מפני שהוא אמת. בסדר? זה נקרא עבודה לשמה.
אבל הקשר לעבר, מי ששונא את האמת, אני עושה את האמת, גדול ממי שאוהב את האמת ולכן
מוקם אותה? לא. זו טעות שלא, לא זוכרים, לא דיברתי עליה. יש העגל טל בהקדמה. הזכרתי, נכון? אז זה אותו דבר. מי שעושה את האמת בגלל שהוא אוהב את האמת, הוא יותר גרוע מאשר מי שעושה את האמת בלי שהוא אוהב את האמת. אבל מי שעושה את האמת בגלל שהיא אמת וגם אוהב אותה, גדול משניהם. השאלה אם זאת המוטיבציה או שזה רק גם קיים. שאני אוהב את האמת זה גם קיים, אבל השאלה אם אני עושה את האמת בגלל שאני אוהב אותה. אם זה בגלל שאני אוהב אותה, זה כבר בגלל משהו. זה צריך להיות בלתי מותנה, כמו קבלה באלוה. זאת אומרת, אני עושה את זה כי זה הערך הבסיסי שלי. אם אני אוהב את זה, כבר יש משהו עוד יותר יסודי שמסביר למה אני עושה את זה. בסדר? אז בעצם הרמב״ם, כשהוא מציג פה אנטיתזה ליראה בפרק י' מהלכות תשובה, הוא לא מציג את האהבה במשמעות שאנחנו מבינים בדרך כלל. מה שהוא קורא פה אהבה, זה מה שקראנו קודם לשמה. אתה עושה את זה לשמה, אתה לומד תורה כדי ללמוד תורה. אתה עושה את האמת לפני שהיא אמת. זה נקרא עבודה לשמה. למעשה, מצוות התשובה, למה לא הצטווינו לעשות תשובה? לא הצטווינו לעשות תשובה בגלל שאי אפשר לצוות לעשות תשובה. אם היו מצווים, נגיד, אני הזכרתי את הדוגמה של המצוות השקולות, נכון? אצל הרב וולבה יש לו ספר המצוות השקולות, שאומר שמה שיש איזה שבע מצוות, על כל אחת מהם חזל אומרים שהן שקולות כנגד כל התורה. בסדר? אז שאלתי, מה זאת אומרת? זה הרי לא יכול להיות, כן, מבחינה מתמטית. לא יכול להיות שכל אחת מהשבע האלה שקולה כנגד שאר 612, כשבתור ה-612 הם יש עוד שש ששקולות גם הם כנגד הכל. זה כמובן לא יכול להיות. אז מה כן? הנקודה היא שיש שבע מצוות שיש בהן איזשהו היבט שהוא לא באמת מצווה. זה לא מצווה, זה עניין. זה לא מצווה. העניין הזה הוא גדול כמו כל התורה כולה, אמרתי את זה. גדול כמו כל התורה כולה. יש שבע מצוות כנראה, יש יותר אולי, אבל שבע שחזל אמרו לנו. שבע מצוות שיש בהן איזשהו עניין שהוא שקול כנגד כל התורה כולה. המצווה שבזה היא מצווה כמו כל מצווה אחרת, היא לא שקולה כנגד שום דבר. לפחות לא בהכרח. ואחד משתריע גם מצוות. מה גדול בתלמוד תורה כנגד כולם? לא מצוות תלמוד תורה. מה שגדול פה זה תלמוד תורה. תלמוד תורה, העניין של תלמוד תורה שקול כנגד כל התורה. אבל מצוות תלמוד תורה? אחת משתריע גם מצוות. זה לא שום דבר מיוחד.
זה גורל את המצוות אחרות אחרות.
מה?
זה קטר שגורל אחרות.
עוד רגע, אני אגיע לנקודה הזאת גם. לא המצווה, העניין הוא הקטר. אז אני רוצה להסביר. אז תראו, יש באמת דברים מסוימים שהם עניינים כל כך גדולים, וזה כאן אני חוזר למה שאתה רצית להגיד, הם עניינים כל כך גדולים שלא הכניסו אותם לתוך תרי"ג מצוות בגלל גדלותם. יש שני סיבות למה דברים לא נכנסים לתוך ההלכה. סיבה אחת, יש שהם קטנים מדי. הם לא מספיק חשובים, הם רק מצווה מן המובחר, לפני משורת הדין, זה לא חייבים. מי שעושה את זה, יבורך. יש דברים שלא נכנסים בגלל שהם יסודיים מדי. כן, כמו דיברנו על עבודת המידות. עבודת המידות עם ההוא עם השידוכים. לא הזכרתי את זה. דוגמה חביבה. מישהו נפגש עם בנות לשידוכים. בחור ישיבה. דוחה את כולם, הם לא...
לא
מתאימות לו. טוב, אחרי שהרשימה מתארכת, בא אליו המשגיח, אומר לו, ידידי, מה אתה רשקה בא? אז אף אחד לא בליגה שלך. שב, תעבוד על המידות שנה, אחרי שתעבוד על המידות שנה, נחזור חזרה לפרק האיש מקדש. טוב, הוא עובד על המידות בהתלהבות שנה שלמה, אחרי שנה הוא חוזר, מתחילים עוד פעם להתפגש עם הבחורות, מגיעות עוד פעם אחת אחרי השנייה, ועוד פעם הוא דוחה אותם על הסף. אחרי שהמשגיח רואה אחת, שתיים, שלוש, כל הרשימה חוזרת, לא קרה כלום, קורא לו, אומר לו, תגיד לי, מה עשית בשנה הזאת? עבדתי על המידות, אני היום בטן נפלא. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אז מה, אף אחת לא מתאימה לך? אז מה קרה? מה ההבדל בין המצב שהיה? אז מה זאת אומרת? לפני שנה, כשהייתי בעל גאווה, אף אחת לא התאימה לי. עכשיו שאני גם עם בטן, כל וכל מה שאף אחת לא מתאימה לי. דבר פשוט, לא? מה הדבר הזה מסמן? הדבר הזה מסמן מישהו שעובד על המידות כי יש סעיף בשולחן ערוך שצריך לעבוד על המידות. הוא סימן וי. אז עבודת המידות זה דבר שהתורה לא רוצה להכניס אותו כמצווה. לא רוצה, כי אם היא תכניס אותו אז הליטווה ייראה ככה. אז היא לא רוצה להכניס אותו לשם, לא בגלל שהוא לא מספיק חשוב. כי אם היא תכניס אותו לשם אז היא תהרוס את זה. הרב קוק כותב את זה. שיש דברים שעבודת המידות, אם יהיה על זה ציווי, זה יערוס את המושג של עבודת המידות. זה הורס את, לכן אי אפשר לצוות על דבר כזה. ישנם דברים שהם כל כך יסודיים, שהם צריכים לבוא, כן, דיברנו קודם על הגדול מצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. ואמרנו, למה צריך ציוויים לפי הרמב״ם? כדי שתהיה גם איזשהו היבט של ציווי, ולא רק ההיבט של התוכן. ומי שגדול זה מי שיש לו, מי שעושה את שני הדברים, הוא גם נענה לציווי וגם עושה את התיקון שיש במצווה. אבל ישנם דברים שבהם אם אתה תענה לציווי, התוכן מתפספס. אז מה לעשות מצב כזה? אז אם תכתוב את זה בתורה, הציווי יהיה פה, אבל תוכן לא יהיה. אז אין ברירה, אי אפשר, אז לא כותבים. אז את זה לא כותבים, משאירים את זה בחוץ. אז יש עוד דברים כאלה. גם מצוות תשובה היא כנראה כזאת. מצוות תשובה לא נכתבה, בגלל שאם היו כותבים אותה, אז היא הייתה אחת מתרי"ג מצוות. אבל התורה לא רצתה שאנחנו נחשוב שזה אחת מתרי"ג מצוות. זה משהו הרבה יותר יסודי. אם אנחנו נעשה את זה כי כתוב בתורה שנעשות תשובה, לא עשינו כלום. על מה אנחנו עושים תשובה? אנחנו עושים תשובה על זה שכשכתוב דברים בתורה אנחנו לא מקיימים אותם. אז מה הדרך לטפל בזה? לכתוב בתורה שצריך לעשות תשובה. נו, אז גם את זה אני לא אקיים.
למה זה לא עורך בידוי?
כי בידוי הוא באמת לא הנקודה. בידוי זה אחת מטרי הרי מצוות, שום דבר מיוחד אין בה. התשובה זה הנקודה הבסיסית.
שום דבר מיוחד אין בה, הרב אומר שכל מי שעושה בידוי לא
חשוב
בשביל האמת, ברור שיש לו...
בסדר, כי זה... המצוות הבידוי זה משהו אחד, והעניין של הבידוי שהוא מרכיב בתשובה זה עניין אחר. זה פרשייה אחרת. הבידוי הוא החלק המעשי שעליו התורה ציוותה מתוך תהליך התשובה. וזה באמת רק עניין של ציווי. העניין של התשובה זה כל מה שמעבר לזה. זה בדיוק ההבדל, אז אני עוד אחדד את זה יותר. אז באמת שאלה גדולה, ובאמת כל האחרונים שואלים את זה על הרמב״ם, ואני לא יודע, צריך להבין מה הרמב״ם מתכוון שם, זה ברור שאין שם ציווי להאמין, ולא רק בגלל האבסור שאי אפשר לצוות על דבר, כי זה לא בגלל שזה יקלקל. זה כי מי שלא מאמין, גם את הציווי הזה הוא לא יקבל. סתם, לא בגלל שאם יצוו הזה יקלקל וכל מה שאמרנו במידות. לכן זה סתם תרתי דסתרי. בסדר, זה... טוב, בכל אופן... כן, אז על תשובה, לא, התורה לא ציוותה, ושהתורה ציפתה מאיתנו לעשות תשובה, כי אנחנו מבינים שצריך לעשות תשובה. לא בגלל שכתוב בתורה בסעיף זה וזה, או בפסוק זה וזה, שצריך לעשות תשובה. כי מי שיעשה זה ושכתוב בסעיף זה וזה, אז מה קרה? אז הוא כבר מקיים סעיפים, אז הוא כבר בא לתשובה עוד לפני שהוא עשה את זה. זאת אומרת, זה לא... אנחנו מדברים על מישהו שיש איזשהו נתק בינו לבין המחויבות לעבוד את השם. גם דברים כתובים הוא לא מקיים. אז הדרך לתקן את זה, כשרוצים לצוות עליי, זה דיברתי פעם קודמת את הדוגמה הזאת, אם רוצים להגיד לי לשמור על החוק. למה אני שומר על החוק? זה שיש חוק לשמור על החוק. ודאי שלא, נכון? כי אחרי גם את החוק הזה לא הייתי שומר. זה לא ייתכן שהסיבה לקיים חוקים זה בגלל שיש חוק שמצווה את זה. אלא מה? ברור שהסיבה הזאת צריכה להיות קודמת למערכת החוקית שעליה מדובר. נכון? אז כשהתורה אומר, מה זה מצוות תשובה? מצוות תשובה זה לחזור ולקבל עליי את הקדוש ברוך הוא באלוה. זה נקרא מצוות תשובה. עכשיו, כי מי שעושה חטאים כנראה לא מקבל את הקדוש ברוך הוא באלוה. כשאתה עושה חטא, מה זה חטא? חטא פירושו, אתה בעצם לא מקיים את המצווה הזאת, כי יש לך איזשהו עניין אחר שבגללו החלטה לא לקיים את זה. זאת אומרת, ההחלטה שלך לקיים מצוות היא לא בלתי מותנה. היא בגלל משהו, ואם הוא לא מתקיים, אתה לא עושה את זה. התשובה פירושו לחזור ולקבל על עצמך את המצוות, את הקדוש ברוך הוא, לא את המצוות, באלוה. זאת אומרת, לקיים את מה שהוא עושה באופן בלתי מותנה. זה נקרא תשובה. ההנחה היא שבשוגג יש גם, אז למה אתה מביא קורבן? מה ההבדל בין שוגג לאנוס? כי כנראה יש איזשהו מימד של רשלנות גם בשוגג. ולכן אתה עדיין צריך לחזור בתשובה, אבל באמת על אונס, לא?
אפשר להגיד אולי שלרמב"ם,
לפי היסוד
הזה של לתת האמת לשיג מפני שהיא אמת, זה אולי הפלונטר שבגללו התורה לא ציפתה על התשובה, כי בעצם המהות של התשובה רב היה אדם שב בתשובה, כי הוא אוהב את השם. לא כי זה, אולי לא כי זה, יש לך משהו פוק חזה, אנחנו רואים הרבה אנשים שהתהליך של החזרה בתשובה אצלם לא בגלל שזאת האמת, בגלל שהם אוהבים את השם, מרגישים שהם אוהבים את השם.
מה ההבדל בין זה לבין האמת? זה כבר אהבה מהסוג הזה. מה, הם אוהבים את השם אבל זה לא אמת?
לא. הם אוהבים את השם, אבל הציווי עצמו כשלעצמו, ויצא את האמת מפני שאמת, יוצא את הרייג מצוות, כי הם כל אחד ואחת מהם אמת. מפני שהאמת, לא בגלל שלא בגלל שהקדוש ברוך הוא זה שציווה אותם.
נכון, זה מה שאמרתי עכשיו, זה נכון.
אוקיי, אבל מצוות תשובה, למה בן אדם בא ומקיים אותם?
כי הוא מבין שצריך לקבל את הקדוש ברוך הוא באלוה. לחזור חזרה, לקבל את הקדוש ברוך הוא באלוה. לשם הוא שב.
כי הוא חש
פרץ
על של רגשות אהבה.
אז הוא עושה תשובה שהיא לא עניינית. אני מדבר על תשובה כמו שצריכה לעשות. אני חושב שזה לא תשובה שצריכה לעשות. זה לא עוד פעם. אם זה מלווה בפרץ רגשות זה בסדר גמור. אבל אם פרץ הרגשות הוא הסיבה לזה, אז זאת לא תשובה. אז הוא עובד את עצמו, לא את השם. בסדר, לא אמרתי שזה חסר ערך. זה עוד פרשייה. אבל זה לא עבודה לשמה. אז בעצם התמונה שמתקבלת היא הבאה. היסוד שמביא אותנו למחויבות לעבוד את השם, כמו לכל מערכת נורמטיבית אחרת, הוא איזשהו יסוד בסיסי שקשה להגדיר אותו, בטח אי אפשר להעמיד אותו על עיקרון מנוסח, שאומר, זה האלוקים שלי. זאת אומרת, אני חייב, ברור שצריך לעבוד אותו, כי זה האלוקים שלי, אני מקבל אותו עליי באלוה. זה השורש של הכל. מה קורה כשבן אדם חוטא? כשבן אדם חוטא הוא מתנתק מהשורש הזה, נכון? ובעצם זה כבר לא בלתי מותנה. לפעמים זה כן מותנה, הוא כבר לא עושה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אלוה, אלא כי זה מתאים לו, ואם זה לא מתאים לו, זה באמת לא עושה את זה. זה שורש החטא. מה זה נקרא לשוב? תשובה, לאן שווים? שווים לאותה נקודה ראשונית שממנה התנתקנו, הנקודה שעליה בנוי הכל. אז מצוות תשובה זה לחזור חזרה לאותה נקודה שהיא שורש עבודת השם. זה נקרא מצוות תשובה. ברור שעל דבר כזה אי אפשר לצוות, אי אפשר לתפוס את זה אחרת. מי שאומר שיש על זה מצווה, הוא כנראה לא תופס את התשובה כך. כנראה, אי אפשר. כי מי שתופס את התשובה ככה לא יכול להגיד שיש מצווה לעשות תשובה. זה לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. אז לכן, נדמה לי שדברי הרמב״ם פה הם ברורים ופשוטים. הרמב״ם לא מונה את מצוות תשובה כי אין עליה ציווי. יש חובה לעשות תשובה, לכן זה מופיע בהלכות תשובה. למה יש חובה לעשות תשובה? הרמב״ם משכנע אותנו, כי זאת האמת, כי צריך לעשות את האמת בפני שהוא אמת. איפה הוא משכנע אותנו? בהלכות תשובה כמובן. והוא מסביר לנו שלמעשה צריך לעשות את זה, למרות שאין ציווי. ואי אפשר היה שיהיה על זה ציווי. כיוון שמצוות התשובה זה הביטוי הכי גבוה של העבודה לשמה. לחזור לעבוד לשמה, זה נקרא תשובה. לעבוד באופן בלתי מותנה. לשמה. לא בגלל אהבה, לא בגלל יראה, לא בגלל שכר, לא בגלל עונש, אלא בגלל האמת, בפני שהיא אמת. לחזור לעבוד לשמה, זה נקרא תשובה.
זה לא כל
כך מדויק, כי
בן אדם
שכאילו
עוזר
לעבוד
הרבה
פעמים,
זה לא בגלל
שהוא פסיק להראות
הקדוש
ברוך
הוא,
כאילו
בשיתוף, כאילו יש
לך קדוש ברוך הוא, זה השיתוף. זה השיתוף הזה, הוא אומר, שהקדוש, אלוה הכוונה, אלוה המונותאיסטי. זאת אומרת, אם יש שיתוף, אז הוא אומר שחסר משהו בקבלה שלו. הוא לא בלעדי, הוא לא יחיד. נכון? אולי על מנגנון החטא, אולי עוד נדבר, אני דיברתי על זה עם שנה שעברה, אני לא זוכר, אולי אני אדבר על זה קצת באחת הפעמים הבאות. בוא נסתכל עכשיו על הלכות תשובה במשקפיים האלה, ונראה פה כל מיני דברים שמצביעים גם הם על אותו כיוון. מה מופיע בהלכות תשובה? מה התוכן של הלכות תשובה? אז בהתחלה חלק קטן יחסית זה עוסק בתשובה. חלק קטן. יחסית. אולי חצי, אפילו פחות. הלכות יסודי התורה, יש הלכות יסודי התורה. מה מופיע? תדפדפו, תראו. פרק ד' ה' עוסק ב... איבר, סליחה. עוסק בבחירה. נכון? בחירה חופשית. אחרי זה יש פרק ח', יש עבודת המידות קצת, יש שכר ועונש, עולם הבא. פרק י' זה עבודה לשמה, תלמוד תורה לשמה, אהבת השם, אבל אהבה במובן הזה, אהבת השם, לא משנה, כל מיני, זה פחות או יותר התוכן של... מה משותף לכם? מה הרמב"ם חוזר על זה כאן? הלכות אהבת השם מופיעות בלכות יסודי התורה. מה הוא חוזר על זה כאן פתאום? תלמוד תורה? יש הלכות תלמוד תורה. בחירה? למה זה לא כתוב בהלכות פדיון פטר חמור? צריך לבחור חופשי, לבדות את הפטר חמור. אל תבחר לא לבדות אותו, תבחר לבדות אותו. כל מצווה תלויה בבחירה. למה דווקא בהלכות תשובה הרמב"ם עוסק בנקודת הבחירה שלנו, בהיבט הזה של הבחירה? התשובה היא שהלכות תשובה, התשובה לזה היא שהלכות תשובה זה הלכות עבודת השם. זה הלכות תשובה. זה לא הלכות בכלל. זה לא הלכות, אנחנו לא מצווים לעשות תשובה. זה מה שקודם לתחילת העבודה. ספר היד החזקה למעשה מתחיל בספר האהבה. ספר המדע זה כל ההקדמות. קודם כל צריך להגדיר מי זה הקדוש ברוך הוא. בסדר? מי זה הקדוש ברוך הוא? עבודה זרה, מי זה לא הקדוש ברוך הוא. אחרי זה צריך להגדיר את הדעות, מה המידות שהאדם מגיע אליו, ואמרנו מידות, זה לא ציווי. זה תשתית שקודמת לציווי, אתה צריך לעבוד על המידות, רב חיים ויטל כותב, למה לא נצטווינו על עבודת המידות? כי מי שלא בן אדם, אין מה לצוות אותו בן כורחו. זאת אומרת, התשתית שיוצרת ממך מישהו שהוא בר קיבול ציווי, שאפשר לצוות אותו, זה עבודת המידות. אז זה הלכות דעות, נכון? הלכות תשובה זה הלכות עבודה לשמה. זה הלכות עבודת השם. כל אלה זה הכל תשתיות לפני שמתחילים לדבר איתי על ההלכה. ההלכה מתחילה בספר אהבה. עכשיו, הלכות תשובה, אני חושב, במידה מסוימת זה אפילו הריכוז, התמצית הגדולה ביותר, השורש של עבודת השם, פחות מבחינתנו. הגדרת האלוקות, מה זה אלוקים, זה הלכות יסודי התורה וכו'. אבל מבחינתנו, מבחינת מה נדרש מאיתנו כעובדי השם, זה הלכות תשובה. ובואו נראה מה מופיע כאן. אז אמרנו, אהבת השם מופיע גם הלכות יסודי התורה וגם כאן. למה הכפילות? התשובה, אמרתי קודם, אהבת השם זה אחת מהמצוות השקולות. ואני לא יודע אם אצל הרב וולבר, אבל יש על זה כמה מקורות, שזה מצווה ששקולה כנגד כל התורה. למה? כי יש בה איזשהו היבט מעבר למצוות אהבת השם. כשאני עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, לא בגלל האהבה, אלא מתוך, במלווה גם באהבה. בסדר? מה זה בעצם אומר? שקיימתי את מצוות אהבת השם? גם אם לא עשיתי את זה, קיימתי את מצוות אהבת השם. אהבת השם, אני אוהב את השם. מי אמר שצריך גם לאהוב אותו כשאני מקיים מצוות, וגם מתי עוד, גם כשאני אוכל ארוחת בוקר. אני אהוב אותו, אני אשקיע שתי דקות מדיטציה כל יום, ואני אהוב את השם. אהבת השם זה מושג הרבה יותר יסודי מאשר מצוות אהבת השם. אהבת השם זה תהליך שאמור ללוות אותנו, גם כשאנחנו עושים מצוות וגם בכל מצב אחר. זה חלק מעבודת השם. זה לא בשביל לצאת ידי חובת מצוות אהבת השם. זה החלק הקטן, זה אחד מתארי המצוות. זה חלק מעבודת השם שצריך להיות מתוך אהבה, או מלווה באהבה. לכן זה מופיע בהלכות תשובה, כי זה הלכות עבודת השם. כי יש פה גם ציווי. פה באמת התורה אומרת, יש פה גם ציווי, זה באמת לא כל כך יסודי כמו עבודה לשמה. אמרנו כבר שהלשמה יותר יסודי מהאהבה ומהעירה. הלשמה זה הנקודה הכי יסודית. אהבה זה פחות יסודי. אבל עדיין יש באהבה גם איזשהם היבטים שמעבר לציווי. יותר יסודיים, שהם לא רק הציווי. הציווי, אתה יכול לצאת ידי חובה אולי גם בצורות יותר מצומצמות. אבל יש איזשהו עניין לעבוד את השם מהאהבה, לא בגלל הציווי. זה הלכות תשובה, זה לא הלכות אהבת השם. אז הווידוי. הווידוי הוא החלק הפורמלי, המצווה במצוות התשובה. בדיוק זה הנקודה, זה מה שאמרתי קודם. בסדר?
שזה בהרבה מצוות, זה במצוות שבת, שזמן יותר טובות מלאכה.
לא, אז שמה באמת, אבל זה גם, יש ציוויים על זה. דברי קבלה, או שביטה, אפילו לפי הרמב"ן פרשת אמור, זה דאורייתא. אבל שמה יש ציוויים על זה. כנראה שזה לא מספיק יסודי, בשביל שיחשב בקטגוריה הזאת. מצוות תלמוד תורה. גם כן, מה זה מופיע פה? מה זה קשור לפה? יש מצוות ישיחות תלמוד תורה, קובץ שלם בשעה ברמב"ן. למה צריך לחזור לזה פה? ללמוד תורה לשמה, וכל מיני דברים כאלה. כיוון שגם בתלמוד תורה, כבר הזכרתי את זה, יש תלמוד תורה של פרק בבוקר ובערב. כן, האומר שני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, גמרא בן דרים. אמר רב גידא למערב, כן? אז הראשונים שם דנים, למה? הרי זה אין נדר חל על שבועה, הוא מושבע ועומד מהר סיני. אז מחלוקת ראשונים, הראש והר"ן שם נחלקים, והר"ן אומר שזה מדברי קבלה רק, או מדרשה. והראש אומר שרק קריאת שמע בוקר וערב זה חובה, השאר זה לא חובה, אתה לא מושבע ועומד מהר סיני. אז אם אתה עושה משהו מעבר לזה, זה נדר גדול נדרת לאלוקי ישראל, דבר הרשות. אז מה זה המושג ביטול תורה? לפי הראש. מה זה ביטול תורה? אבל בתורה כתוב בגמרא. זה לא מחלוקת ראשונים, כתוב בגמרא.
אם אתה רואה מישהו שכן, ביטול תורה זה לא חייב להיות כלום, במובן שאם עכשיו אתה לא לומד אותה, אם אתה רואה מישהו לומד ואתה מפריע.
לא, ביטול תורה זה כשאתה לא לומד. זה המשמעות שזה בגמרא לפחות. כשאתה לא לומד, אתה נטבע על ביטול תורה. איך אתה נטבע? קראתי קראת שמה בבוקר, בערב, הכל בסדר, מה הבעיה? כמה שתלמוד תורה זה משהו כל כך יסודי שאי אפשר, לא רוצים ואי אפשר להכניס אותו לתוך דפוס של מצווה, של ציווי. הציווי הוא קראת שמה בבוקר וערב, כמו באהבת השם. יש איזשהו גדר, תעשה אותו, תצא ידי חובה. אבל מי שעושה רק את זה לא מבין מה זה תורה. וזה בהלכות תשובה הרמב"ם כותב. צריך ללמוד תורה לשמה, לא בגלל הציווי. אלא שאתה צריך להבין מה זה תורה, ואם אתה מבין מה זה תורה, אז אתה מבין שצריך ללמוד כל כמה שאתה יכול. ואם אתה לא לומד, זה ביטול תורה.
יכול להיות שזה גם כשהכוונה אין לו שיעור?
מה? כן, זה אין לו שיעור, זה לא יכול להיות, זה הכוונה. גמרא הבאתי פה את הגמרא במנחות. תראו את הגמרא במנחות, זה... הגמרא במנחות אומרת, בדף צדיק ט', אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי הם מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. בסדר, הכל בסדר. אמר רבי יוחנן המשוער רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. למה אסור לאומרו בפני עמי הארץ? שלא יעשו את זה, למה לא? אבל זה המצווה, אז מה הבעיה? שיעשו. למה לא? האם באמת זאת המצווה, קריאת שמע בוקר וערב? זאת האמת. אז מה עם הארץ לכל היותר יכול לעשות? אז הוא יקרא קריאת שמע בוקר וערב ולא יותר, בסדר גמור, יצא ידי חובה, מה הבעיה? בדיוק, אנחנו מצפים למשהו שהוא מעבר לזה, למרות שזאת המצווה. לכן אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורב אמר מצווה לאומרו בפני עם הארץ. למה? בדרך כלל מבינים מצווה לאומרו בפני עם הארץ כדי להרגיע אותם, אל תדאגו, גם אתם בסדר, יש לכם גם עולם הבא. אני חושב שהפירוש הוא הפוך. צריך להגיד לעם הארץ, תשמע, נכון שהמצווה מקריאה שמה בוקר וערב, אבל זה רק המצווה. אבל תלמוד תורה זה לא רק מצווה תלמוד תורה, בשביל מצווה תלמוד תורה קריאה שמה בוקר וערב מספיק, זה תגיד לעם הארץ. אבל יש עניין של תלמוד תורה שהוא הרבה יותר יסודי מאשר לצאת ידי חובת המצווה. שאל בן דמה, תראו את ההמשך, אני קורא לכם את הגמרא לפי הסדר, תראו. שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בחוכמת יוונית. בסדר? אסור. אז שאלו אותי פעם בירוחם, שאלו אותי, בן דמה למד את כל התורה כולה? אז הוא ידע את כל התורה כולה. אז למה את זה הוא לא ידע? הוא בא לשאול שאלה הלכתית את רבי ישמעאל ומוכר לו לוקשים שהוא יודע את כל התורה כולה. נו, אז אם אתה יודע את כל התורה כולה, אז תענה לעצמך, מה אתה רוצה ממני? אולי. אני מבין אחרת. אני מבין שזה לא חלק מהתורה באמת. הוא אומר לו, תראה, אני יודע את כל התורה. כל מה שכתוב בתורה עברתי, הכל אני יודע. ואני גם מקיים מצוות תלמוד תורה, אל תדע, גם כשאני לומד חוכמת יוונית, אני אקרא קריאת שמע בוקר וערב, ואני גם לא שוכח, אני מחשב, לא שוכח. אין בעיה, אז הכל בסדר, נכון? אז הוא בא לשאול אותו שאלה, לא בהלכה. הוא בא לשאול אותו שאלה אם ראוי לעשות את זה. אז אומר לו רבי ישמעאל, לא ראוי לעשות את זה. למה? כי מצוות תלמוד תורה אתה באמת יצאת. אבל השאלה הזאת היא לא חלק מהתורה, לכן אתה שואל אותה, את התורה אתה יודע. אבל אני אומר לך מה שמעבר לתורה. אסור לי להפסיק ללמוד תורה, כי מי שלא דבוק בתורה, הוא לא דבוק בקדוש ברוך הוא. זה לא קביעה הלכתית. רבי ישמעאל עצמו, זה כולם שואלים, רבי ישמעאל עצמו, ואספת זה גניך, כל המחלוקת שואלים, רבי שמעון בר יוחאי, תורה מתאה עליה, רבי שמעון בר יוחאי שואלים בברכות שמה. הם הופכים את עמדותיהם פה. פה הרי כתוב שרבי שמעון בר יוחאי אומר קריאת שמע בוקר וערב, ורבי ישמעאל אומר, מה פתאום, רק בשעה שלא מן היום ולא מן הלילה, קיצוני. בברכות הפוך. רבי ישמעאל אומר, מה זאת אומרת? בדי שצריך לעבוד, מתי תעשה מלאכה וכולי. רבי שמעון בר יוחאי הוא פנאט, מה זאת אומרת? תורה מתאה עליה שום דבר, אל תאכל, אל תעשה כלום, רק תלמד. רגע, אבל עכשיו ראיתי שקריאת שמע בוקר וערב זה מספיק, לא? כיוון שרבי שמעון בר יוחאי גם אומר לך גדרי המצווה, אבל גם הוא מבין שצריך לעשות מעבר לזה. וגם רבי ישמעאל אותו דבר. הוא אומר לך בסדר, הכל נכון, גדרי המצווה אפשר מצומצם, אבל עקרונית, מה שצריך באמת לעשות, תחל שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, אתה צריך ללמוד כל הזמן, תראו את המשך הגמרא. ופליג עד הרב שמואל בן נחמני, ואמר הרב שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה. מה ההבדל בין חובה למצווה? נכון? מצווה זה משהו שאנחנו מצווים, חובה זה משהו שמעבר. מה הרב שמואל בן נחמני אומר? זה לא חובה ולא מצווה. אז מה זה כן? ברכה. לימו ספר התורה הזה מפיך. אז זה רק ברכה, כמו התשובה, כמו ושבת את השם אלוקיך. נכון? ורבי שמעון בן נחמני הוא לא כמו רבי ישמעאל. למה? כי רבי ישמעאל מה חושב? שזה חובה. נכון? ויש כאלה, הר"ן למשל חושב כנראה שזאת מצווה. זאת אומרת, המצווה עצמה מחייבת אותך כל היום. והוא חושב שזה חובה. ורבי שמעון בן נחמני אומר לא זה ולא זה. אלא זה רק ברכה. עדיין, כמובן, יש פה איזשהו עניין, אבל זה לא הופך את זה ממש לחובה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר, שאותו יהושע בן נון, לא ימיש מתוכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע, כל כך חביבים עליך דברי תורה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. ואז תנה רבי ישמעאל, עכשיו זה מוזר, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. ונגד מה שאמרנו לפני רגע, הוא אומר שזה חובה. אז הוא בא להסביר, לא יהיו עליך חובה, הכוונה מה הכוונה? כשאתה מקיים את זה, אל תקיים את זה בגלל שזה חובה, אלא כי צריך, כי זה בוא, לא בגלל שחייבו אותך, אלא כי צריך, ולכן אי אתה רשאי לפתור את עצמך מהם. מה? כן, ברור. ועל זה, זה אל תעשה בתור משהו שהוא מצווה, ובכל זאת אל תחשוב שזה התנדבות, כי הוא פליג עליו שהוא בן נחמני. אל תחשוב שזה התנדבות. אי אתה רשאי לפתור עצמך מהם, לכן הוא אמר לבן דמה, האחיין שלו, הוא בחר שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. אז כל הגמרא הזאת זה מה שהיא אומרת. לכן הרמב״ם חוזר על הלכות תלמוד תורה, חוץ מהלכות תלמוד תורה הוא מדבר על תלמוד תורה לשמה, הוא מדבר דווקא במצוות תשובה. למה? למה הלכות תשובה ולא הלכות תלמוד תורה? כי בהלכות תלמוד תורה הוא אומר מה הגדר ההלכתי של תלמוד תורה, ומדברי סופרים אולי גם יש מעבר לקריאה שמוע בוקר וערב, מדרשות וכולי, אבל מדאורייתא לא. ופה הוא אומר מה צריך לעשות אמיתית, לא בגלל המצווה. אז אמיתית זה נמצא בהלכות תשובה, כי זה הנושא של הלכות תשובה. שאלנו קודם למה בהלכות תשובה יש שני פרקים שמוקדשים להלכות בחירה, לדיון על בחירה, בחירה חופשית. למה לא בהלכות ברכת המזון, או כיבוד הורים, או שמירת שבת? כל המצוות אתה צריך לבחור לעשות ולמנע מלעבור עבירות. למה פה דווקא? כיוון שהנקודה הכי בסיסית של הבחירה זה פה. זה בלכות תשובה. בלכות תשובה אתה אמור לשוב למה? לשוב להיות בוחר. זה מה שאתה אמור, זה שם שווים. אתה אמור לשוב למקום שבו אתה באמת בוחר. אתה בוחר לעבוד את השם, אז תעשה את זה, אל תעשה עבירות. תחזור לממש את מה שאתה בוחר בו, תחזור להיות בוחר. אז לכן זה לא מצווה רגילה, אי אפשר למקם את זה במקום שיש מצווה. בהלכות ברכת המזון דנים בגדרי ההלכתיים של ברכת המזון. שם לא עוסקים ביסודי התורה, בתשתית שאיתה אנחנו באים אל ההלכה. שם זה חלק מההלכה, אחד מתרג מצוות זה עבר ברכת המזון. כאן אנחנו מדברים על התשתית עוד לפני, אפשר לצוות להיות בוחר? אי אפשר, זה לא שייך. אם אני לא בוחר, אז גם את הציווי הזה אני לא אבחר לקיים. איך זה לצוות עליי להיות בוחר? לכן ברור שהמיקום היחידי לדיון על בחירה נמצא בהלכות תשובה, לא בשום מקום אחר. הלכות תשובה זה הלכות עבודת השם. לכן הכל נמצא כאן. כל הנושאים האלה שפה, פרק ת' מדבר על עולם הבא. זה כמובן לא קשור לא למצוות ולא לעזרות, אבל מה הנקודה פה? הנקודה פה שתהיה לך איזשהו אמון במערכת. אם היא אומרת לך שיש עולם הבא, אז יש, אם אין אז אין. זה לא... שיהיה לך אמון במערכת, זה לא מצווה. מה זה משך לצוות עליי, או שאני מאמין בזה, או שאני לא מאמין בזה. אם אני לא מאמין בזה, יעזור שיצוו עליי כן להאמין בזה. אפשר לצוות על מישהו להאמין במשהו? אני חוזר לשאלה של טיווי האמונה. זה מה שכולם שואלים על הרמב"ם. אי אפשר לצוות להאמין במשהו. מוסרים לך מידע. זאת העובדה. יש עולם הבא, יש שכר, יש עונש, יש הכל. אתה אמור, זה תשתית שאיתה אתה מגיע לקראת קיום המצוות. אתה צריך לקבל את ההחלטות על זה. זה חלק מהקבלה באלוה. חלק מהקבלה באלוה זה לקבל את מה שהוא אומר ולקיים את מה שהוא מצווה. בסדר? לכן כל זה נמצא פה פתאום בהלכות תשובה, למרות שזה בכלל לא קשור. והכל מתחיל מההגדרה של תשובה עצמה. וזה מה שהרמב"ם נדמה לי רומז לנו בספירה הזאת שיש בין ספר המצוות לבין היד החזקה. כי אין על זה ציווי, אבל חייבים לעשות. הרמב״ם בחלק של התשובה הוא משכנע אותנו לעשות תשובה, כי זה לא מצווה, ובכל החלקים האחרים של הלכות תשובה שלא עוסקים בתשובה, זה בגלל שבאמת כל שאר התשתיות שדרושות לעבודת השם הם חלק ממצוות התשובה. מצוות התשובה זה לשוב לאותה נקודה ראשונית שבה אני בוחר, שאני עובד לשמה, שאני לומד תורה בגלל שצריך ללמוד, בגלל שאני מבין מה זה תורה, לא בגלל מצוות תלמוד תורה, שאני אוהב את השם בגלל שאני מבין מה זה השם ואני אוהב אותו, לא בגלל שיש מצוות אהבת השם. כל הדברים האלה הם חלק מתהליך התשובה, לשם צריך לשוב. זה ההגדרה לאן לשוב. השלושת או ארבעת הפרקים הראשונים אומרים לך שאתה צריך לשוב. ושאר הפרקים אומרים לך לאן לשוב.